בוקר טוב לכולם. נו, מה עם פרשת השבוע? יפה מאוד, ואלה המשפטים, יפה. ובכן, בשבוע שחלף לא הייתי כאן, כיוון שאני נוהג עם העמותה שלי שנקראת הליכות עם ישראל לקיים כל שנה כנס עולמי במשפט עברי, וזה בדרך כלל מתקיים 3-4 ימים, וכל פעם אנחנו מתמודדים עם נושא משפטי אקטואלי. דנו בימים האלה שהיינו בשבוע שחלף, דנו בנושא ההפגנות במרחב הציבורי. וזה באמת הראה עד כמה המשפט העברי משפט מאוד מושכל, מאוד מאוזן, שהמדינה פשוט מפספסת אותו. אם הייתה מאמצת אותו, אז היינו מאוזנים. כך למשל, היה מקובל לחשוב שכאילו המשפט העברי כמשפט דתי הוא ארכאי, הוא לא שייך לחיינו המודרניים. בחיינו המודרניים יש מה שנקרא הדמוקרטיה, ובלב ליבה של הדמוקרטיה זכות הפרט או זכות קבוצה להפגין כדי להתמודד עם מה שחושבת או שיטות, או זכויות של סקטור מסוים, או זכויות של אדם מסוים, וכו'. והנה, בשעה שאנחנו הצפנו את הנושא, מתברר שלפי המשפט העברי, לא רק שיש זכות להפגין, אלא חובה להפגין. אבל ההבדל בין המשפט העברי ובין המשפט הכללי, שהוא משפט מאוד מאוזן. למשל, ניתן דוגמה. אם נכים, ותהיה אמפתיה ככל שתהיה לנכים, וצריכה להיות אמפתיה כזו, או אדם גורם כמו הפלג החרדי בירושלים, חוסמים כבישים אורכי תנועה, דבר כזה צריך לעשות. לך ותפגין במקום שתשמע, שתראה, ואל תגרום נזק לבני אדם. בני אדם נוסעים, יולדת כמעט ילדה בדרך, כי זה לא הייתה איתה בפרייבט, ולא באמבולנס, היא לא יכולה לצפור, והסתכנה, בגלל שחסמו לה את הכביש, ומישהו שהיה להגיע לשדה התעופה, הפסיד את הטיסה ואת כרטיס הטיסה ואת כל התוכנית שהייתה לו בחול. הרי דברים כאלה לא יכולים להיות הפקר, כשם שמגינים על המפגין או המפגינים, צריך להגן גם על האזרחים הפשוטים. אי אפשר לקחת את האזרחים הפשוטים כבני ערובה. זה בעצם המסר שלנו. אותו דבר גם כן, זה לא כל קשר עם פוליטיקה, אלא ממש עניין משפטי טהור. אסור, אומר המשפט העברי, להפגין כנגד שופטים, כי אתה פוגע בחירות השיקול דעת שלהם, בחירות השליטה שלהם. כי אז הוא יעבוד מתוך לחץ, מתוך מה אומרים, לא מתוך מה שצריך להיות. גם בחוק זה המצב. אבל מה? כיוון שבמשפט הכללי יש מה שנקרא רפיסות מול התקשורת, אז אמרו שלא יוכלו להגיד שלא להפגין נגד היועץ המשפטי, אלא יפגינו 120 מטר ממנו, אבל מותר להם מגבירי קול. פגעו בשכנים ופוגעים בחירות ההוראה של היועץ המשפטי. קמו בני אדם ומפגינים נגד שופטות בית משפט העליון, יד הבית שלהם, לא יעלה על הדעת דבר כזה. נגמרו את ההחלטות, שופטים או יועץ משפטי, היה וגמרו, ואתה חושב שההחלטות לא נכונות, תצא ותפגין. אתה לא יכול במהלך העבודה שלהם לבוא ליצור לחץ, כי אז אתה מתערב בשיקול האדם. המשפט העברי אומר זאת בקול צלול. מצד אחד הוא אומר, מנהל לתלמיד שעומד בפני רבו ורועש רבו, מתלמד את הטהור, מתאר את הטמא, מזכה את החייב, מחייב את הזכאי, מנהל שלו אשתו, שנאמר לו, תגורו בפני איש, אל תגרו את הדברים בפניכם, תאמרו בכבוד, אבל תאמרו, זה חובה. חובה לדבר, כמו שחובה גם לשמוע, לא רק לדבר, אלא להאזין. אבל תן לעניינים להסתיים ואל תעשה הפגנות, כי אז אתה מכניס לחצים. בסוף, המשפט הכללי קשה לו להתמודד עם זה. מדוע? כי הוא מדבר בסגנון כמעט דתי על משפט חילוני. קדושת ההפגנה, קדושת הזכות להפגין. כך מתבטאים, זה הביטויים, ביטויים דתיים על משפט כללי. נכון, זה לא זכות להפגין, אלא חובה להפגין, אבל צריך לשמור על איזונים. אז כך יצא שבאמת במשך שלושה ימים שקיימנו את הדיונים בנושאים האלה, ואלינו דברים מאוד מאוד מעניינים. כך למשל, ניתן דוגמה, החפצת אנשים. העלינו בכנס ואמרנו, צריך לצאת להפגנות על המציאות המאוד מאוד המעליבה, המחפירה, שבכך שמחפיצים נשים, עושים אותם לאמצעי פרסומת, כן? בגופם, בכל הדברים האלה. זה דבר שצריך להפגין נגדו, צריך לאסור פרסומים הפוגעים בכבודם של אנשים, רק בגלל לקדם עניינים של פרסומי מסחר וכיוצא בזה. אז הנה לכם, עוד דבר שצף בכנס, עוד דברים אחרים חשובים. כל זה אני משתמש בו כפתיח לפרשת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לא רק לפני שופטים, לא רק לפני משפטנים, אמרנו זאת בעבר. בתורת ישראל את המקרא כבר לומד ילד מגיל 5, שהרי נאמר במשנה באבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. בתוך המקרא, כשילד קטן מגיל 5 עד 10 קורא ואל המשפטים אשר תשים לפניהם, והוא קורא, ואם אדם גונב ישלם פי 2 אם אדם גונב. מדוע? כי אתה לא רק גונב משהו של מישהו, אתה גונב את הלבבות. יש הבדל בינך ובין גזלן. הגזלן לכאורה נועז יותר, חצוף יותר, שודד בצהר היום, אבל כמה בני אדם כבר נמצאים בדרגה של יליד כזו, ובסופו של יום יכול להיות שהוא נחרט ויתבייש מה שהוא עשה. הגנב נשאב לגנבות כי לא נתפס, ועוד פעם לא נתפס, ועוד פעם לא נתפס. אז הוא הופך להיות אצלו שיטה, הוא לא רק גונב את הנכס, הוא גונב גם כן את הלבבות, הוא גונב את הדעת, ולכן כשתופסים אותו משלם פי 2, לא רק את הקרן אלא גם פי 2, גם את הפוטנציאל הרווחי. אם הוא גונב צאן ומחרו, הוא משלם פי 4, פי 5. מדוע? הוא לא גנב נכס סטטי כמו ספר, הוא גנב נכס מניפרות, הוא יצטרך לתת פיצוי. אם הוא גנב מכשיר אשר הוא מניב פירות, הוא יצטרך לשלם פיצוי, לא רק את דמי הקרן. וזה תורת ישראל שניתנה לפני 2,000 שנה, לפני 3,000 שנה, אומר את הדברים האלה. ועל זה ילד מתחנך, ועל זה ילד מתחנך. אז ברור מעל כל ספק שהתובנות שהיהודי מקבל משחר על תעודו הן שונות לגמרי. אמרו זה לא מרובים, היום בשביל לקבל איזושהי מנה של כל מיני דברים כאלה, הולכים ופורצים. אצלי בבית, כבר פרצו לי פעמיים בבית, לא משנה שלא היה להם מה לקחת, גרמו לי בעלה, אפילו החוקר אמר לי, מה החוקר אמר לי? אתה יודע רב ערוסי למה פרצו אליך? הרי לא מצאו כלום, לא מצאו כלום, אתה יודע למה פרצו? בוא אני אגלה לך את הסוד. אתה רואה, השכן שלך מחנה את רכבו, כלי אין רכב, מחנה את רכבו ליד הבית שלך, וראו כזה מכונית ורכב טוב, כל מה שחיפשו זה את המפתחות בשביל לגנוב את הרכב, כן? אז זאת אומרת, אני בגלל שאני התעברתי, אבל תבינו, היום היד קלה על ההגה לגנוב, לפרוץ, כשאתה ישן, הוא נכנס וככה, זה, מה הוא לקח ממני? לקח ממני את הארנק, אז אוקיי, שם הייתה תעודת זהות, לא היה כסף, לא שם כלום, אז נאלצתי להוציא תעודת זהות חדשה. אבל זו המציאות, נכנסים בשביל לגנוב, זה כאילו קל מאוד לעשות בדבר הזה. למשטרה אתה פונה, הם מרימים ידיים. זה מעל העומס העבודה שלהם. הם לא יכולים לטפל בדברים כאלה. ואתם יודעים כמה פריצות יש? המון המון פריצות יש, כן? והמון תנובונים. ממש פורצים על כל צעד ושעד וכו'. התורת ישראל מחנכת. אז אני לא תמין שבגלל שילד קטן בגיל 5-10 לומד על דיני הכנבה, הוא כבר לא יגנוב. אבל זה מצמצם. כי בסך הכל, האדם ביסודו חיובי. יש מאדם שלים, אבל זה מיעוט. מן הרגע שאין אנו מחנכים את דברים כאלה, אז אנחנו פוגעים בעצמנו. הלאה בזה. הפרשת משפטים הזו, שיש בה גם עניין של פגיעה, כי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה. שניים, פלוני ופלוני, מתחממים, והם מרביצים זה לזה. מסכנה, עמדה אישה בהריון בקרבתם, תוצאה מכך פגעו בה, והרע להפלה. אז אומרת התורה, פיצויים, סך השלם. יאמרו, לא התקבלנו. מי התקבל בכלל עליה? אדם מועד לעולם. צריך האדם לשמר בכל תפוסי התנהגותו, שלא יגרום לנזק, שלא יגרום לנזק. בני אדם רבותיי, באים ומחנים את הרכב, וסוגרים אותך, ואתה לא יכול לצאת. הם חינו במקום שעשו להם לחנות, ואתה לא יכול לצאת. ועכשיו מה תעשה? איך תגיע לעבודתך? איך תגיע לביתך? כנגד מי תתלונן? אלה הם עבירות שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו מגיל קטן, שהדברים האלה מעבר לעניין המשטרתי, השיפוטי. אתה לא בסדר, אתה פשוט עבריין, וצריך שאדם יצרוב את אותו של עבריין. איך נצרוב בלבבות שאדם הוא עבריין? היום, בתקופה המודרנית, מדברים על מצפון, זה לא מצפוני. אז מה לעשות? יש בני אדם שאין להם מצפון, או המצפון שלהם מקולקל. תורת ישראל מציעה את האמונה, את האמונה. מה שאנחנו מגיעים לומר, אין לו אלוהים לאדם הזה. כי אם יש לו אלוהים, עוד יש איזשהו משהו מונע בעד. לא מונע בעד כולם, יש עבריינים מסכנים, ממש אובססיביים בעבריינות. אבל אנשים אחרים, יש עדיין האמונה, מונעת באדם מלעשות עבירות לחץ. בפרשת ואלה המשפטים, נפתח בסופה, אנחנו לומדים על פרשת המועדות, על החגים, שלוש רגלים בשנה, ובסופה גם התייחסות לכניסה לארץ. למה? כי תורת ישראל מחברת בין השבת, בין המועדים, בין הכניסה לארץ ובין המשפטים. המשפטים לפי תורת ישראל הם לא דבר שעומד בפני עצמו. הם מחוברים אל האמונה הבסיסית שיש דין ויש דיין. פרסת לבית, גנבת ולא תפסו אותך. אל תחשוב שאתה נמצא לבד. יש אלוהים. ביום הימים אתה תשלם על הדברים האלה. וכך אמר לי מישהו שהתוודה בפניי. הוא אומר, הייתי פורץ, גנבתי והכל. ובאמת התעשרתי. אומר לי הרב הרוסי, לא תאמין. ביום הימים. עקצו אותי ונפלתי בגדול ואני היום פושט רגל וכו'. אני חשוב האדם שאתה נמצא בעולם מופקר. אז יש בני אדם שהקדוש ברוך הוא גורם להם לשלם, כן? בצורה זו אחרת. זה לא האדם היחיד שאמר לי את הדברים האלה. וטוב שבני אדם יחשבו כך, כי באמת איך נגן על בני אדם שהולכים לעבודה, על בני אדם שהולכים לטפל באנשים הסעודיים והבית שלהם פתאום נפרץ? איך נגן עליהם? צריך לפתח את העניין האמוני, כי ברגע שמפתחים את העניין האמוני, משהו זה מועיל. ספר לי מישהו שהוא כבר שפרצו בתור כמה פעמים. הוא אומר, מה יכולתי לעשות? תליתי שלטים בבית וכתבתי בשלטים האלה, גנב נכבד, לא, לא כלב נובח, כן? גנב נכבד, נכון, אני ברגע זה אינני בבית, ואתה יכול לקחת כל מה שאתה רוצה ולגרום לי צער, דע שיש אלוהים, ואתה תשלם ביום הימים, אני בשר ודם, ותראה השחתים האלה בו, במקומות, מסתבר שזה עצב את הפריצות, כי גם לפורץ יש איזשהו משהו שיכול לבלום אותו. משום כך, תורת ישראל אומרת, מה אנחנו מפסידים? בואו נחבר את המשפט עם האמונה. הרי המשפט שלנו מאוד מושכל, כפי שנתתי לכם דוגמה, שאדם שגונב, הוא לא משלם רק את הקרן, משלם פיצויים וכו', כן? זה לא דבר כל כך פשוט. יתרה מזו, תורת ישראל מחייבת שאם אין לו על הגנב, אין לו ממה לשלם, הוא פשוט מזכיר את עצמו לעבד עברי, על מנת שישלם את הכסף. אתם יודעים שההורים שלי, אבי מורי זכרון לך, נגנב במית בדל חיים ארוכים, היינו עולים חדשים, כן? נגנב בצורה של תרמית נוראה וכו'. נו, המשטרה תפסה, אבל אמר אין לי, העמיד אותו לדין, הכניס אותו לבצוער, נגמר. בתביעה אזרחית, אין לי, וזה נגמר. לא, בתורת ישראל לא. בתורת ישראל, עם כל הכבוד לך שאתה אומר, אין לי. הפסק דין פלוני חייב לפלמוני סכום כזה וכזה בגין גניבה. ואז מה? זה חוב צר לימים, אף לא אחרי הרבה שנים, לא להתעשנות. אם הוא ירש בירושה, הוא ייקח מהירושה. אם הוא מצא מציאה, זכה בפיס, הוא ישלם מכך. כן? זה יצוף לו, כל הזמן יצוף לו, ויוטפו אותו אפילו הירושים של הנגנב. זה כך בתורת ישראל. לא מבטרים, לא מבטרים לגנב. הגנב יודע שתמיד להיות במרגב. הוא לא יכול לומר אין לי ובזה נגמר. לכן, כמו שאני אומר, משפט העברי הוא משפט מושכל מאוד, אבל אמוני, והאמונה אינה מחלישה אותו, רק מעצימה אותו. כפי שאמרתי לכם, פתחתי בנוגע להפגנות במרחב הציבורי, האמונה והערכים רק מעצימים את המשפט העברי ולא מחלישים אותו, וחבל שאין אנו מאמצים הוראות מהוראותיו שיכולות לתת פתרון להרבה מחולי החברה. שבת שלום וברכה.